אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט מכבי תל אביב לסיכום התבוסה הקשה של מכבי תל אביב 1-6 לאולימפיאקוס על אדמת סרביה. אני יוסי אסלן, רז אמיר נמצא בבצ'קה טופולה שם בסרביה. ואם אחרי המפגש הראשון אנחנו חשבנו שאנחנו חוגגים באיזה טברנה יוונית, אז גילינו שבכלל אנחנו בטרגדיה יוונית, וכמו בכל טרגדיה יוונית טובה, יש לנו את הקטרזיס, את רגע השיא שהגיע ב-4-1 בשבוע שעבר. וכמו בכל טרגדיה יוונית טובה, צריך להיות גיבור טרגי שמת בסוף, וזה רובי קין.
לא, עדיין לא מת.
בסופו של דבר, מת ספורטיבי כמובן, ובסופו של דבר, מכבי תל אביב מסיימת את הדרך שלה באירופה, אורן קדוש.
מה שלומך, יוסי אסלן?
בסדר גמור. אני רוצה להגיד ערב טוב, ולילה טוב, לילה, שתיים לילה. בלילה כבר, אבל קצת יותר קשה אחרי ההופעה הזאת. אני רק אגיד שאם בשבוע שעבר נמרודי שהגיע להתארח כאן פתח את הפרק בשירים
חלוקים וקרמים.
וקרמים ועינוגים, כן. אז עכשיו אפשר אולי לשים את השיר שריפה אחים שריפה, ואם זה לא מספיק אפשר לשים למיץ' גולדר שם הלילה לא השכב לישון, אבל היה ערב קשה של כדורגל.
כן, השאלה מה יופיע לו בזיכרון. תשמע, אני אגיד לך משהו, איך שמכבי בא למשחק, ותוך כדי, התגובה תוך כדי, גם של המאמן והשחקנים כולם, זה היה נראה לא טוב, בלשון המעטה. אני יכול להגיד לך שזה רק היה עניין של זמן, מהרגע הראשון, אנחנו גם נדבר על זה, זה הרגיש לי, למי שהיה קרוב אליי, והיה קרוב אליי באותו רגע במשחק, וגם בקבוצות וואטסאפ כאלה ואחרות, זה היה נראה כבר מההתחלה שזה הולך למקום לא טוב. וכבר השאר בדקה העשירית, אתה ראית שם, הייתה אפשרות הרי, כאילו מכבי תל אביב חיפשה כל מה לשחק קצר, במקום לשחק ישיר, קדימה גם על חשבון איבוד כדור, לא לקחת, לא לקחת סיכונים בכלל, לא היה להם שום סיבה לקחת סיכון, אתה מבין? ועכשיו, אם אנחנו נתח את השני השערים הראשונים, ואנחנו נתח את הכל, אז אתה תבין שהיו פה סיכונים שלא היה צריך לקחת אותם, בשום צורה, ואז כבר שהמומנט שלילי ונהיה 2-0, אז אתה בכלל בבעיה, ואתה כבר כאילו מרגיש שהולך לבוא 3-0, ככה זה, אתה יודע, בספורט, ובדקה העשירית, אני כבר אקח אותך לשער, אתה רואה, ראית את רביבו מרוויח כדור גובה, הוא נתן את הכדור לפרץ, עכשיו פרץ, הוא היה לבד, הוא יכול לעצור את הכדור קדימה בחצי תפנית, מה הוא עשה, החזיר אחורה, כאילו היה מבועל משום מה, והכל קצר לסבורית, עכשיו סבורית יוצא קצת קדימה, ופורטוניס לוחץ אותה שמאל. עכשיו, במקום שיטיס את הכדור הזה, הוא מתחיל לצאת בדריבל, לצאת עם הכדור, שחרר את הכדור, אתה רואה שאין לך למי לתת, מחפש לתת לאיזה שחקן בצד, מתפרצת מצד שני, בסוף מגיע מי ימין שלהם, שמאלה שלהם לפודנסה, עושה שם את הדריבל, עזוב שהייתה שם טעות, אפשר לומר של שחר נחמיאס, אבל זה בסופו של דבר משפטי, זה היה בפינה שלו, כדור שעם הרגל לא צריך לקחת את זה, ואז 1-0 כבר על הפתיחה, ואתה מבין שמקום שחק קדימה, ישיר, אתה יודע, שמשחקים קדימה, זה לא רק לתת את הכדורים קדימה, זה גם שאתה עוצר את הכדור, אז אתה כבר עוצר אותו קדימה בחצי תפנית. זה לא להחזיר אחורה בכלל, לא לקחת סיכונים בכלל. וההחזרה הזאת בהתחלה של דור פרץ, והדריבל הזה של סבורית בהתחלה, זה כבר משהו שהדליק את הנורה האדומה. ויש לך משהו להוסיף על השער הזה?
יש לי הרבה דברים להוסיף על השער הזה, ועל הפציעה של מילסון שהגיע לפני זה, ובכלל ראית את כל האוויר יוצא מהמפרסים של השחקנים של מכבי תל אביב.
רגע, מילסון לא יצא דקה 14?
כן, אבל הפגיעה הייתה לפני.
נכון.
והפגיעה שהגיעה לפני, כבר אז הרגשת שמכבי תל אביב לא יכולה לשחק את המשחק שהיא כביכול מתכננת עליו, הכדורים הארוכים למילסון, שאו שהוא פורץ בדריבל, או שהוא נותן להם את כמה שניות האלה שצריך כשהוא שומר על הכדור ברגל שלו כדי שהשאר יצטרפו, ואז מה שנוצר, מה שאני ראיתי לפחות, זה הפרשים ענקיים בין החלק ההגנתי לקישור, מרחקים מאוד מאוד גדולים, שבכל פעם הבלמים ניסו לחסות אותם. עוד לפני העיבוד של סבורית בגול, ראינו שם עיבוד של נחמיאס שמוסר להתקפה של אולימפיאקוס, וראינו את זה קורה בכמה מצבים בדקות הראשונות, ואני חושב שחלק מזה זה ההפרשים המאוד מאוד גדולים שנוצרו, שלא היה את השחקן בקישור שיעביר את הכדורים קדימה. ככה או ככה, בשורה התחתונה, כי אנחנו עוד נצלול לעומק הדברים, אתה מסיים ערב או לילה אם תרצה, שבו במקום לעשות היסטוריה בכחול צהוב או בכחול לבן אם תרצה, כי אף פעם לא הייתה קבוצה ישראלית ברבע גמר בקונפרנס, אתה מודח, מודח אחרי 120 דקות, מודח
אחרי בצורה מבישה גם.
בצורה מבישה, בתפוסה הכי גדולה אי פעם שלך באירופה, כשהשחקן הכי משמעותי שלך פצוע, כשאתה מסיים משחק בשישי בלילה, באחד בלילה, וביום ראשון יש לך את אחד המשחקים הקשים בליגה, מה שנקרא, נוקנקת מכל הכיוונים ומכל הצדדים, ואני באמת רוצה שניגע בזה עוד, אבל אני קודם רוצה שנשמע את הדברים, מה שנקרא, משמה. אז אנחנו עכשיו, רגע לפני שאנחנו ממשיכים לצלול לכל הדברים, נעלה את רז אמיר שנמצא בבצ'קה טופולה לקו הטלפון. ערב טוב, רז אמיר שמצטרף אלינו עכשיו ערב, לילה, לפנות בוקר אורן, הכל ביחד. רז מצטרף אלינו מבצ'קה טופולה אחרי התבוסה הקשה של מכבי תל אביב לאולימפיאקוס. רז, מה התחושות במחנה הצהוב?
אלם, שברון לב, תסכול שלא יתואר, ממש אפשר לקרוא לזה אפילו במילים אחרות, התקף של פיצול אישיות, מה שעבר על הקבוצה הזאת היום.
למה פיצול?
אפשר לטעון את זה גם על אולימפיאקוס, למה פיצול אישיות?
מלפני המשחק אתה אומר?
אני אומר, מבחינת המשחק, ראית פשוט קבוצה שפשוט לא ידע מהרגע הראשון מה היא צריכה לעשות, בניגוד למה שראית בפיראוס, שם כל אחד ידע מה הוא צריך לעשות. יצא פה החוצה מבצ'קה טופולה קבוצה שבורה, עם הרבה שחקנים שלקחו את זה קשה ובחו, ומבינים שרגע כזה לקריירה שלהם סביר להניח שכבר לא יחזור, ובטח לא בתקופה הקרובה.
מקווה בשבילהם שרגע כזה ספציפית לא יחזור.
לא, ההזדמנות להגיע לרבע גמר של מפעל אירופי, ולך תדע עוד מה יהיה אחר כך, וכולם עשו כבר את החישובים, האם עדיף לקבל את לך פוזנן, או האם עדיף לקבל את קבוצה כזו או אחרת, ולך תדע, אולי גם נוכל להגיע לחצי הגמר, וההתעסקות בשבוע האחרון הייתה התעסקות מאוד אופורית, ואני חושב שמה שקרה כאן בדשא, בערך מהדקה, 130 שניות הראשונות, זה הקיצון השני של האירוע הזה, ומכבי תל אביב יוצאת מכאן שבורה ומרוסקת, וזה רגע שגמר לך את העונה האירופית, ואני לא יודע אם הרגע הזה לא גמר לך את כל העונה גם. אני חושב שהוא בסיכוי מאוד גבוה חיבל לך במאמצי האליפות, ברמה שלא לא תתואר, ואני לא יודע איך הם יוצאים מזה מכאן, באמת אני לא יודע איך.
יש לך עדכון בשבילנו על מילסון?
מילסון קיבל מכה מעל הברך, בשריר שמעל הברך.
רגל עצם רבי.
הוא קצת צלה ביציאה, החבישה היא לא על הברך, היא מעליה. זה נראה כמו רגל עצם, אני לא רוצה להתחייב, כי באמת אין פה MRI ואף אחד לא בדק אותו מעבר לבדיקה פיזית, תחושתית כזאת של הרגל. אבל זה מכה מעל השריר, בשריר שמעל הברך. אני מאמין שהפועל חיפה הוא לא יכול לשחק, אבל יש פגרה וסבירות לא נמוכה שהוא כן יחזור אחרי הפגרה לשחק.
יצא לך לדבר קצת עם הצוות והשחקנים אחרי המשחק?
כן, יצא לדבר עם כולם. אני חושב שמבחינת אמירות כאלו אחרות, כולם מדברים על אותו הדבר, שהקבוצה פשוט קרסה מנטלית, פיזית, נפשית, טקטית. יש גם ביקורות על כל מיני החלטות שקיבל רובי קין במשחק, החילוף של מילסון שנקפה עליו, אבל אולי היה צריך לעשות משהו אחר. השחקנים חלקם חושבים שהיה צריך לעשות משהו אחר.
כן, אומרים את זה?
כן, היו מי שאמרו את זה. לא ניכנס לשמות, אבל היו.
מה, הייתי בטוח
שתגידו שלא נכנסו.
כן, הייתה גם ביקורת על איך שרובי קין נכנס אל הערכה, עם ההחלטה בעצם להמשיך עם אותו הרכב למעט השינוי של אבישי כהן, ציפו שיכניס את עדן קרצב, ציפו שיעשה שינוי אחר מבחינת איך שהקבוצה תעמוד להמשך המשחק. אני יכול להגיד שהביקורת שלי באופן אישי על רובי קין למשחק הזה, זה שאני לא מבין מה היה כל כך רע לו לשמור על ה-4-1 הזה, ולסיים את המשחק ב-0-0, והלכת הביתה עם כרטיס, מה היה כל כך חשוב לו להתעקש על הנעת כדור, ולנסות להראות שהוא יותר טוב מהם בכדורגל עוד פעם. לא הבנתי את זה, הוא ממש שיחק למלכודות שהם תמנו לו, ואתה יודע, אנחנו מדברים כל העונה על הנייחים, והנייחים, והנייחים, והגול הזה בפתיחת הערכה הוא כל כך מביך, היו כמה גולים מביכים במשחק הזה, כן, רובם היו מביכים, אבל הגול הזה בתחילת הערכה הוא כל כך מביך, הוא גם גומר לך את המשחק ואתה יודע את זה.
זאת הפעם הראשונה, זאת הפעם הראשונה במפגש בין שתי הקבוצות שהם עלו ליתרון. אתה מבין?
כן, כן, לא, אתה עולה להערכה בתחושה וגם בידיעה שבמקרה הכי גרוע תגיע לפנדלים, ואתה יודע שגול אחד גם משנה פה את כל העסק עוד פעם, אתה שוב בעמדה שאתה יכול לעלות.
כן, אבל איך
שזה... במקום הולכת לעשות הגול הזה, אתה מקבל את הקטסטרופה הזאת, עם פתיחת הערכה, ו...
כן, אבל, שנינו יודעים, אבל רז, שההתנהלות, איך שהתנהל המשחק, ואיך שגם החילופים והכל, זה היה כאילו רק עניין של זמן.
אתה נמצא איתי בקבוצה סודית בוואטסאפ, ובקבוצה הסודית הזו בוואטסאפ, אני רשמתי לכם בדקה הרביעית, שהמשחק מת, והקבוצה תפסיד. וזה קרה רגע אחרי הכניסה במילסון, וזה קרה גם אחרי שמכבי איבדה 4 כדורים ב-4 דקות הראשונות ישר לרגליים של אולימפיאקוס. אני הייתי בתחושה שהולך לקרות כאן ערב קטסטרופלי כבר בדקה הרביעית של המשחק, ככה זה הרגיש לי. ראיתי את השפת גוף, ראיתי שהם מבועלים, וזה משהו שאתה יודע, אפשר להגיד הרבה על רובי קין, אבל גם על השחקנים, איפה האחריות האישית שלכם, מה הייתה הבעלה הזאת כבר אחרי 5 דקות, 6 דקות, ממה נבהלתם? אתם מובילים 4-1, גם אם תקבלו את הגול המהיר, עזוב שהוא הגיע כמה דקות אחר כך, אבל גם אם תקבלו את הגול המהיר, יש לכם עוד 80 דקות שחק, תפסידו 1-0, תפסידו 2-0, אבל איך ולמה זה נראה ככה, אני לא יודע, יש פה התרסקות מפוארת, שאני, תשמע אורן, אני הרבה שנים רואה מכבי תל אביב, אני חושב שבימי חיי, היא מעולם לא קיבלה 6 גולים במשחק אחד.
היא מעולם לא קיבלה באירופה 6 שערים במשחק אחד.
עזוב אירופה. אני לא חושב שגם בישראל ראינו משחק שבו היא קיבלה 6 גולים, לפחות ב-30 ועוד מעט 7 שנים שאני חי.
כן,
אני
לא זוכר. הייתה סיריה.
מאז ה-10-1, כן.
כן, אוקיי. מתי זה היה באיזה שנה? 88?
89? מתי זה היה?
אוקיי. לא זוכר בדיוק. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על מעל 30 שנה,
באירופה, אבל זאת התבוסה הכי...
באירופה זה היסטורי לרעה.
הכי גדולה שהייתה.
ותשמע, זה מזעזע.
זה הכל עיני הבעלים גם שהגיע במיוחד.
תראה, הסיפור הזה של מיץ' גולדהר ומה שקורה שהוא מגיע למשחקים, זה לא אמיתי. סטטיסטיקה כל כך נוראית של בעלים שמגיע למשחקים, אני עוד לא ראיתי.
צריך לדבר איתו?
אבל יצא לדבר איתו אתמול, לפני המשחק, אחרי המשחק אני לא ראיתי אותו, הוא כנראה... כנראה חתך שם יחסית מוקדם, אני מניח שעם כל סידורי ההבטחה בטח דאגו להוציא אותו מהר. אתמול שדיברנו כמובן האווירה הייתה אחרת, כן, אז זה לא נחשב כבר, זה לא רלוונטי.
רז, אתה רוצה לשמוע משהו? אני חייב להגיד לך משהו, לפני שאתה תמשיך רגע. אני חייב להגיד לך שיש לך חלק בהפסד הזה. אתה יודע למה?
יש לי חלק בהפסד.
אתה יודע למה? אתה ראיינת את עידו שחר אחרי המשחק, והוא אמר לך איך הוא... שיתק את פודנסה, גמר אותו.
לא, הוא אמר, אני אמרתי לעצמי שאני אגמור לו את המשחק.
עכשיו, אם אני, עזוב שזה...
הציטוט היה, אמרתי לעצמי שאני בא לגמור את פודנסה.
כן, אבל זה הציטוט, אוקיי? עכשיו, תחשוב, אני יודע שאם אני הייתי מתרגם את זה ליוונית, או לא משנה, ספרדית, מנדיליבר, לא משנה מה, זה מה שהייתי פשוט מראה לפודנסה לפני המשחק. לא מדברים עד שזה נגמר, אתה מבין?
כן.
אז אתה הוצאת את זה יפה, ואז ראינו היום מה הוא עשה לשחר.
תראה, אני לא התכוונתי להוציא את המשפט, כן? בסוף
אתה לא אמרת את זה.
על הפה שלו זה השחקן.
אז אמרתי, נכון, אמרתי. אתה אולי כתבת את זה.
אני שאלתי שאלה, ואתה יודע, השאלה הייתה בקטע של... כי בסוף עידו שחר הוא לא מגן ימני, ומשחק קודם באמת הוא גמר את פודנסה, אתה יודע. זה היה נכון לשעתו, מה שנקרא.
כל מכבי תל אביב גמרה את אולימפיאקוס. אני מסכים.
כן, היה הבדל קיצוני בין המשחקים.
לגמרי.
ואני חושב שעידו שחר הוא רק סימפטום, הוא לא הבעיה.
אחד משמעית.
הבעיה יותר מרכזית זה, אתה יודע איפה הייתה הבעיה יותר מרכזית, אם אתה כבר נוגע ברעיונות שערכתי. אז הבעיה יותר מרכזית הייתה בעיניי, שוב, אני לא איזה בומחה גדול, אבל בעיניי, אתמול בערב ראיינתי את דייב סארק, הנוזר המאמן של רובי קין.
כן.
סליחה, שהרקע אני עובר פה באמת האגרה שיש פה במיש. ושאלתי אותו על המשחק, על המשחק מחר, זה היה גם שאלה בסוף הרעיון. רוב הרעיון, מי שקרא אותו, עסק יותר בבן אדם, ובמסע שלו, וברובי קין, ופחות פחות בנושאים מקצועיים, כי אני חושב שזה, לא יודע, מי שצריך לדבר על הדברים יותר המאמן, פחות העוזר שלו, אבל לא משנה, זה סתם, זה שולי. בכל אופן, שאלתי לו על המשחק, והוא במשחק, וגם רובי קין, יום לפני, אמרו משפטים די דומים. אנחנו נבוס את הכדורגל שלנו, ולא נבוא להמתין מאחורה, ולא נבוא לבזבז את הזמן.
לא, אבל הם התחילו, הם התחילו כן מאחורה. הם התחילו כן מאחורה. פשוט הם לא היו מספיק טובים, החשיבה לא הייתה נכונה, לייצר שניים מול אחד נגיד בקו מול פודנסה לא הייתה, ואז החילוף, גם החילוף כמו שאמרת קודם של מילסון, גמר אותך גם הגנתית וגם התקפית.
אז
טוב,
בסוף זה לא יודע, אני הרגשתי שמכבי תל אביב בא היום באיזושהי סיבה לא ברורה,
זכוכה,
התברבר עם הכדור מאחור,
זה כן,
התברבר עם הכדור מאחור, וזה לדעתי נבע מתוך רצון של להגיד, הנה אנחנו נבוא ונשלוט בכדור ונחזיק אותו.
זה אני מסכים איתך, אם כדור
התרוצצו,
נכון, נכון,
וזה היה הפוך,
נכון, אם כדור מכבי כן ניסתה להניע, כן ניסתה להחזיק, זה השוני.
אני לא חושב שאתה צריכה להחזיק את הכדור, אני לא חושב שאתה צריכה את הכדור במשחק.
אני מסכים, למרות שגם
אתה צריכה לעמוד יפה ולטוס קדימה,
אבל גם בלי הכדור הגנתית היא לא הייתה מספיק טובה.
ופה זה חוזר הנקודה שאמרתי לפני כמה דקות על השחקנים, שאוקיי, קיבלתם את הגול הראשון, הוא באמת הגיע בדקה העשירית, ואגב, אתם לכם ההילוכים חוזרים, לי לא ההילוכים חוזרים, אני הרגשתי שאפשר היה לעשות הרבה יותר עם המצב הזה, מצד כל המורים בדבר.
ברור.
בין אם זה עידו שחר, בין אם זה נחמיאס, ובין אם זה משפטי. כל אחד היה יכול לעשות הרבה יותר בגול הזה, אבל אוקיי, קיבלתם את הגול, ובין הגול הראשון לשני עברו מספיק דקות, כדי שתתאפסו על עצמכם, וזה לא קרה, וזה דבר שממש יחזב אותי מהשחקנים היום. שבאמת הם לא הצליחו לצאת מה... כאילו הם קיבלו את הגול הראשון, ואמרו לעצמם, טוב, אנחנו מפסידים היום.
כשאני...
אנחנו עפים, כאילו, אנחנו עפים מאירופה היום, ככה זה הרגיש לי.
כן.
כאילו הם ידעו שבא הראשון, וגם יבואו עוד ארבעה, ככה זה הרגיש לי מהצד שראיתי את המשחק.
בקורס שלי בפסיכולוגיית ספורט רז, לימדו אותנו, שאחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות לספורטאים זה אירועים לא צפויים. עכשיו זה לא צפויים גם לטובה, זה לא רק לא צפויים לרעה. לא צפויים לטובה זה לבוא ולתת 4-1 בחוץ לאולימפיאקוס. לא צפויים לטובה זה קבוצה מהליגה הישראלית בכדורסל, ליצור קריית אתא, שתבוא ותיתן למכבי תל אביב 20 הפרש ברבע הראשון. ואז פתאום אתה נמצא באיזשהו מצב של וואי וואי, יש לי משהו לאבד. וכל דבר שקורה מאותו רגע מביא איתו התרסקות, וזה יכול לקרות גם אחרי אירועים צפויים, לא צפויים שהם טובים, וזה מה שקרה למכבי תל אביב פה, כי בתרחיש הכי גרוע שלה, כשמכבי תל אביב שהמאמן מכין אותה למשחק, או שהשחקנים מדמיינים בראש, הם אומרים לעצמם רק לא לחטוף גול מוקדם, ואז הם חוטפים גול מוקדם, ואז מילסון פצוע, ומפה המנטליות הייתה אפס.
כן, שוב, זה ניתוחים פסיכולוגיים כאלו ואחרים. רגע, יש פה ניתוחים פסיכולוגיים ואחרים, הכל נכון, במידה מסוימת בטח בדיעבד, אבל העניין הוא שאני מסתכל על מה הקבוצה מבחינה טקטית, ואיך המאמן הגיב תוך כדי, אני חושב שהכל הלך הפוך, אנחנו גם ניגע בזה יותר מאוחר, אבל אתה, איך אתה, רז, אתה בסדר, אכלת טוב, אתה מרגיש טוב, זה לא פחות חשוב.
אכלתי טוב זה בטוח לא.
לא?
באמת שאני לא רוצה, בוא נגיד שככה, לא ימנו אותי לשגריר ישראל בסרביה בעתיד.
הבנתי.
אמיתי, אני חושב שהייתי בימים האחרונים בחור תחת, אני מרשה לעצמי להגיד ככה על המקומות האלה.
אבל לא היית בבלגרד.
לא היה.
בלגרד זה עיר נהדרת.
כמו שאגיד, הייתי בקריית שמונה.
כן, ועל פי זה ישפוט את ישראל.
אבל הייתי שעה מבלגרד.
כן, היית בחדרה.
אתה לא מקבל.
היית בחדרה.
אוקיי, הלוואי וזה היה חדרה.
אוקיי.
זה גם לא חדרה, זה היה פשוט קטסטרופה. העיר, נובי סאד זה כאילו עיר שנתקעה ב-1990, והיא עדיין שם. ובאצ'קה טופולה, אני בכלל לא יכול לתאר לכם איפה הייתי, כי זה אחד המקומות הזויים שנתקלתי בהם. תחשבו שאתם נוסעים במשך שעה שלמה, כביש ישר, חשוך לחלוטין, נכנסים פתאום לתוך העירה, כל העיירה חשוכה, אין תאורה בצד, הבתים כאילו נראים שהם בנויים בכלל מחיימר או משהו, אין כלב ברחוב, ואז פתאום אצטדיון.
רק חסר נשרים מלמעלה, וזה הסצנות הרעות בסרטים בדיסני.
שמע, זה ככה, זה באמת כמו עתירה של היפה והחיה, אתה יודע שהדרך לשם לכל כזה לא... אז פתאום אצטדיון, פתאום כאילו אמצע כל הדבר הנוראי הזה מגרש, זה באמת כאילו הזוי.
טוב, נשמע שאתה עושה חיים.
לא, צר לי על כל, באו לפה איזה 400-500 עודי מכבי תל אביב, שעשו חתיכת מסע כדי להגיע לכאן, חלקם נסעו ברכב מבודפשט 3 שעות, אחרים הגיעו מבלגרד עם רכב, חלק בהסעה של מכבי תל אביב שאורגנה, עברו פה חתיכת מסע, חבל לי עליהם, זה באמת, זה מקום רע להפסיד בו.
זה תמיד הפחד בלקנות כרטיס לאירוע ספורט, יש מצב שאתה משלם כדי לראות את הסיוט הכי גדול שלך.
כן, אבל אתה יודע, אם הדבר הזה היה קורה הפוך, וזה בפיראוס היה
מגיע,
ששחט הזה,
כן.
אם היה קורה הדבר הזה בפיראוס, אתה יודע, אתה הולך אחר כך לטברנה שם בים, ואתה יוצא מזה.
נו, ואין איזה טברנה מבית מחמר שם?
לא, יש לך עכשיו שעה נסיעה לנובי סאד, ושעתיים לבלגרד, אתה לא יכול לקחת את הבית מלון שלך, ואחרי הרבה שאתה יכול לעשות, זה הלכת לישון ולקום לטיסה ב-11 הבוקר. זהו.
אז כל מה שאנחנו יכולים נראה לאורן לאחל לרע זה טיסה טובה ובטוחה.
נסיעה טובה ואז טיסה נעימה ושקטה. שיהיה בסדר.
כן.
ואז תודה
רבה. רק אם אפשר שתאכלו לי שלא יקפוץ לי איזה צבי לכביש, כי יש פה שלטים. יש פה שלטים בצד שמזהירים.
לא צבי ולא טייש, אה?
סע לאט, אורות גבוהים.
מה קופץ אגב, צבי או טייש?
גם וגם. לא, אבל טייש.
יאללה.
יאללה.
ביי, להתראות.
נסיעה טובה.
טוב אורן, שמעת את הדברים מרז, עכשיו זה הזמן להיכנס נקודה נקודה שער שער, ונסות להבין איך למכבי תל אביב ולרובי קין, זה התפרק בבת אחת.
אז דיברנו על השער הראשון ואתה התחלת לדבר על הפציעה של מילסון. עכשיו, אני חייב לומר שפה דווקא כמאמן, שם אתה נבחן. הרי כולם אמרו כמה שהקבוצה הזאת היא ממש תלויה במילסון, שזה מכבי מילסון תל אביב, ואתה ראית את זה קורה פעם אחר פעם, ראינו את האחוזים של מילסון, 94% הצלחה בזמן שהוא משחק, בלעדיו זה 30 ומשהו, אני לא זוכר בדיוק, אבל אתה מבין כמה שהיא תלויה בשחקן הזה, וכשהוא יצא, אז רובי קין במקום, אתה יודע, להכין שחקן, ואני דיברתי על זה בפרק הקודם, ורז התבקר, בדיוק, אין לך אף שחקן שיכול לשחק קו שמאל באמת. חוץ מקיקו, אוקיי, עדו הרי לא יכול לשחק, הוא לא רשום לאירופה, אבל היחיד שאתה מסתכל על הספסל, שהוא באמת כנף שמאל, באמת יכול לשחק שם, שזה התפקיד שלו, זה קיקו בונדוסו. עכשיו, שאתה כל כך הרבה זמן מתעלם ממנו, ולא סופר אותו, ושמעתי, לא מתאמן טוב, כן מתאמן טוב, אם אתה יודע שיש לך שחקן אחד שהוא מעל הליגה וזה מילסון, אבל ברגע שהוא לא יכול לשחק, אין לך אף אחד שם, אוקיי, כמו שלא בנית את הקבוצה נכון, מבחינת מגן ימני, אוקיי? אז אתה לא יכול לייצר את החוסר איזון הזה. ראית את זה היום, את כל החולי שלך ראית היום. עכשיו בצד שמאל, לפני שאתה נוגע, מילסון יוצא, קיקו שיכנס במקום, אתה לא צריך עכשיו לקחת את דוידה, שהוא טוב בצד ימין, להזיז אותו לצד שמאל, ואז אתה רואה אותו גם כל פעולה התקפית שלו, כמו מגן שמאלי, לא כמו כנף שמאל, שיכול להיכנס פנימה לעשות שער בעצמו. אז שהזזת אותו שמאלה, ושמת את דן ביטון, לא שדן ביטון הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב, אבל אתה כאילו גרעת משחקן אחר, את האיכויות הטובות שלו. לקחת את דוידה ופשוט ניטרלת אותו בנושא הזה. אתה מבין? וזה שהוא עשה את החילוף הזה בעיניי, זה די גמר אותך. גם הגנתית וגם התקפית. למה? כי גם דן ביטון, אם עכשיו הוא היה צריך לעזור לשחר מול פודנסה, אוקיי? אז הרי לדוידה עם העוצמות הרבה יותר קל לו. אוקיי, הוא יכל לעזור לו הרבה יותר. עזוב שגם בסוף גם הוא התעייף וגם לא היה קשה בזמן שהוא היה בצד השני, ביחד עם אבישי כהן, ראית שגם שם היה לו קשה. אבל בהתחלה לפחות, הם היו חייבים לייצר את השניים מול אחד. ושלא שחר ילך איתו לכל מקום, גם לאמצע, גם לצד ימין, גם לצד שמאל. זה היה שם ממש שמירה אישית שלו איתו, והוא פשוט לא היה מסוגל עליו.
הוא לא היה מסוגל עליו, ויותר מזה שהוא לא היה מסוגל עליו, כדורגל, בעיניי, עוד פעם, אי אפשר לשחק בלי מהירות. בליגה הישראלית יש דברים שעובדים, בגלל שהליגה הזאת היא משוחקת קצת בעמידה, בטח לקבוצות הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
בטח לא בקווים, בטח לא במעטפת. דיברתי על זה פעם באיזה פרק. משאתה שם את דן ביטון בקו ומשחק נגד קבוצה אירופית, עכשיו זה לא שהוא לא שחקן טוב, אבל הקליצות שלו לאמצע, ומבחינה הגנתית הוא לא יכול לעשות את הדברים. הוא לא יכול לעשות את זה. וזה מאוד משמעותי הדבר הזה.
המגן הימני שלך הוא לא מגן ימני ובורח הרבה למרכז, וגם עידו שחר חוטא בזה, זה לא רק אבישי כהן שחוטא בזה, זה קורה הרבה.
אתה מדבר התקפית או הגנתית?
גם הגנתית, אם אתה תחזור למשחק, אתה תראה אותו כל הזמן מגיע לאמצע, עכשיו
אז אני אגיד לך מה קורה.
חילוצים טובים, אבל מצד שני, מספיק שהוא מפספס, או מספיק שהחילוץ שלו לא טוב, יש בור מאחוריו.
אז יש תמיד בור מאחוריו, אני אגיד לך למה. לא בגללו. אתה ראית שהוא קיבל הוראה לשמור ממש אישית את פודנסה. ואז אתה לא יכול לחלק את הקו לחלק שמירה אישית, חלק שמירה אזורית. אם זה אזורית, אז זה אזורית, ואם זה אישית, עזוב שאין דבר כזה. בקו הגנה, קו אחורי, זה לא יכול לקרות. רק בתוך הרחבה, להיצמד לשחקנים, אני אומר את זה כל הזמן. מחוץ הרחבה, אתה לא יכול לבטל את, את הצד הימני שלך, כי כל פעם שהוא בורח לאמצע, בא פתאום המגן ועושה את העקיפה וזה קל. אוקיי, או שחקן אחר, או שהוא אחרי זה משתחרר ומגיע עם הפנים. תמיד כי הוא אחרי זה נגיד משך את, את שחר למרכז, שחר כבר יוצא, ואז יותר קל לשחקן ההתקפה להיכנס פנימה לעומק לשטח. ו, וזה קרה לא מעט פעמים, אתה אמרת נכון, ודיברנו על השער הראשון, וזה ממש מוביל אותי לשער השני, בדיוק הנושא הזה, הרי זה משהו שגם כן כתבתי בקבוצת וואטסאפ שדיברנו עליה מקודם, שקרן למכבי תל אביב, אמרתי למי שהיה לעדי תרשום, הוא אומר לי, מה? לא נתנו גול קרן מתחילת העונה.
זה לא תרשום לנו, זה אף פעם לא תרשום לנו.
תרשום, תרשום את פרץ הצד שני. הוא אומר לי, מה? עוברת דקה וזה גול. עכשיו, מה הקטע? זה לא שזה קרה באמת נטו מהקרן הזאת, אבל בסופו של דבר זה הגיע לשחר פשוט. העניין ששחר הוא היה קצת באמצע, כמו שדיברתי על זה לא מעט, שהוא, אני פחות אוהב את המגנים שחסים לאמצע, אבל הוא יכל מיד להזיז את הכדור ימינה לדן ביטון, הייתה לו את האופציה. הוא בחר להיכנס למרכז, אוקיי?
להיכנס למרכז ולהסתובב חזרה.
כי פודנסי חכם, איך שהייתה לו את ההזדמנות לתת, ישר פודנסי יצא וסגר לו כביכול את הפס. ואז הוא המשיך אליו, הצליח להרוויח את זה ממנו, חילץ את זה יפה, שחר ננעל שם במרכז, והיציאה שלו קדימה, כבר זה היה מצב של אחד על אחד, גם שמה הייתי רוצה את משפטי שכבר יצא. היה מצב שהוא היה קצת יותר גבוה, נגיד על ה-16, ואז אתה רואה אותו בורח אחורה ואז נתקע. הפוך, כבר צא לשחקן.
אבל עוד פעם, בסוף אתה מנתח את זה בצורה מקצועית מאוד מאוד יפה, ובדרך שלך וביושרה שלך, אבל בסוף יש גם דברים שהם פשוטים. עידו שחר קצת לטעמי התאהב בעצמו במשחק הזה, בכניסות לאמצע, כשאתה מקבל כדור ככה וכל ההגנה יוצאת עליך, ואני מדבר מהקרן, שגר את הכדור לרחבה. אני לא רוצה לראות אותך מסתובב ונותן ימי, אלף כי אתה זה שצריך להיות זה שאתה מנסה לסור לו עכשיו.
פה אני חולק, אני אגיד לך למה. גם אם הוא משגר לרחבה, רוב הסיכויים שההגנה עומדת נמוך, שהייתה מרוויחה, ואז הייתה באמת באה מתפרצת. היה לו אפשרות, הייתה לו אפשרות. לתת הפס ימין לעידן ביטון ממש לפני זה. אתה תראה את זה שוב, הוא קיבל, הוא ראה אותו לבד, הוא גם אמר, הוא סימן לו, יכל לתת לו, שחרר את הלחץ. הכל טוב. אבל הוא בחר להמשיך בדריבל פנימה. ואז פודנסה קלה אותו, הוא ממש חילץ את זה יפה, שם הייתה הטעות והוא גם יודע שהוא טעה, גם הוא הסתובב לא נכון, יכל גם אחר כך לנסות להחזיר אחורה, אבל איך שזה כבר התבצע, הוא לקה שם בפעולה, בסופו של דבר פודנסה, אמרתי לך, אם אני מנדיליבר, אמרתי את זה לרז מקודם, זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד שאני אומר לו, שהילד הזה, אוקיי, שלא משנה, בקושי שיחק, עשה משחק מצוין, אבל הוא אמר שאתה הייתה המשימה שלו, והוא הצליח. זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר.
וזה למה הצניעות זה דבר חשוב, ואני עדיין אומר,
אתה צריך לדבר אחרי שזה נגמר.
אנחנו אוהבים את עידו שחר, הוא שחקן כדורגל טוב, ועדיין, עידו שחר קצת עלה לו, אני חושב שהרבה מחמאות, ובכלל אני לא מדבר רק על עידו שחר, אני חושב שאני רואה במשחק של עידו שחר ליקויים, שהיו מתאימים גם לאבישי כהן, ופשוט, עידו שחר הוא כדורגלן יותר טוב, הוא כדורגלן יותר טוב, אבל הטעויות, נקרא לזה הקבוצתיות, וכמות הזמן שהוא כמגן מבלה במרכז המגרש, זה יותר מדי, ברגע שדן ביטון גם נכנס, המשחק עוד יותר התמרכז, אי אפשר לשחק יותר משחק ישיר, כי אין שחקנים מהירים, וכמו שאתה אמרת, הדגלים האדומים שאתה מניף כאן בכל העונה, של לא לתת לשחקנים, אתה לא יכול לתת לשחקן כמו קיקו בונדוסו, 10 דקות פעם בשלושה ארבעה משחקים, ואז להתפלא שאין לך כלום כשאתה צריך אותו. ואותו דבר היה גם כשמילסון היה באליפות אפריקה. אתה לא יכול לתת לאושר דוד, אז זה היה במשך מלא משחק. עכשיו סוף סוף הוא משחק קצת ברכב, אבל כל פעם להכניס אותו 10 דקות, 20 דקות, 10 דקות אם בכלל. ואז פתאום שמילסון בחול לנסות לפתור את זה עם דור טורג'רמן באגף ועם כל מיני דברים כאלה. זה לא יעבוד, ורובי קין משלם שוב וימשיך לשלם עד סוף העונה, גם אם ייקח אליפות בסוף, הוא ישלם בדרך ובסבל שהוא יגיע עד לאליפות הזאת, אם וכאשר. בטעויות שהוא עשה בתחילת השנה, באי בניית הסגל.
ופה זה בדיוק מתחבר לזה. הטעות הראשית היא קודם כל של בן מנספורד בעיניי. אתה לא יכול לבנות סגל, אוקיי, שלו ושל רובי קין. לבנות סגל על אפס מגנים ימניים טבעיים.
אני ישבתי כאן לפני חודש.
זה לא יכול לקרות שאתה בונה סגל שאבישי כהן, והוא במקור הוא שחקן כנף. אבל לא משנה, נגיד מגן ימני, שהוא המגן הימני היחיד הטבעי שלך. לא יכול לקרות, אז אתה לא יכול לבוא ולהפיע על עידו שחר, גם אני לא, ואף אחד לא, שהוא הבעיה, כן, במשחק הזה לא היה לו משחק טוב, זה נכון, אבל זה לשים פלסטר, זה סתום חור.
דיברנו על זה, זה שהדבר הראשון שבן היה צריך לעשות זה להביא מגן.
הוא היה חייב להביא מגן ימני, וזה שהוא לא הביא, אז פה הבעיה היא במי שלא הביא. אוקיי, זה הדבר הראשון, והדבר הנוסף, אתה דיברת על הכניסות לאמצע, זה לא קשור לעידו שחר, זה קשור לרובי קין. זאת הדרישה שלו, אתה רואה את זה אצל רביבו מתחילת העונה, ראית את זה אצל אבישי כהן מתחילת העונה, אתה רואה את זה אצל עידו שחר, זה רובי קין, זה מה שהוא מאמין, להכניס את המגנים לאמצע, זה תוקע אותך גם הגנתית, גם התקפית, בכל ההיבטים, זה עושה לך נזק, כי אתה ראית מה קורה כשמאבדים כדור שמכנסים שם לאמצע, הם לא שחקנים שצריכים לנהל משחק, עידו שחר ספציפית, הוא יכול, כי הוא קשר במקור שלו, אבל גם שריביבו נכנס שם, אתה ראית לא מעט עיבודים שהיו שם באמצע, זה דברים שלא צריכים לקרות בעיניי. אוקיי, מגן, תהיה מגן, אל תהיה לי קשר אמצע. אל תנסה למציא את הכדורגל, והוא מנסה למציא את הכדורגל.
ויותר מזה, אני אגיד לך, לפני חודש אני הגעתי לכאן אחרי הטקו נגד סכנין בבית, ואני העליתי אז שאלה שאני מעלה עכשיו שוב בפניך ובפני המאזינים. שאלתי אותם, תהיו אמיתיים עם עצמכם. מה היה קורה אם ברק יצחקי היה המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב הייתה מגיעה למשחק שמשחקת בו עם זר אחד או שני זרים. למשחקים הכי חשובים שלה. וזה קורה משחק אחרי משחק, סבורית היה הזר היחיד במשך דקות ארוכות, מילסון נפצע, אבל זו לא יכולה להיות בנייה טובה. הסיבה היחידה שזה עובד זה כי באמת, חוץ מזה שיש שחקנים נהדרים הישראלים של מכבי תל אביב, מילסון הוא באמת תופעה חריגה שמגיעה לרמות הכדורגל הישראלי. הדריבל שלו הוא חריג, הוא עובד גם מאוד קשה בהגנה, שזה לא אופייני לשחקנים שהם דריבליסטים עם שמחת חיים, בדרך כלל הצד ההגנתי יותר מופקר אצלהם, הוא עובד קשה בהגנה, וזה הצליח לחזות, וזה אולי עדיין הצליח להביא פה אליפות, גביע, גביע, טוטו ועונה היסטורית באירופה, כי זו עדיין הייתה עונה היסטורית באירופה, אבל הטעם אמר והדגלים האדומים כשהם עולים, הם מתפוצצים בכל הכוח, וזה תמיד מרגיש למכבי תל אביב ולאוהדים שלה, שזה יכול לקרות בכל משחק. זה יכול לקרות במשחק הבא נגד הפועל חיפה, זה יכול לקרות בפלייאוף נגד בני ריינה, יכולה לבוא התקיעה הזאת שאין לה פתרון, כי השחקנים שישנם בסגל, הם לא מוכנים לעבודה עכשיו. בונדוסו לא מוכן לעבודה עכשיו, אנריאדו לא מוכן לעבודה עכשיו, יונתן כהן לא מוכן לעבודה עכשיו.
כן, אבל כל זה לא בגללם. אתה אמרת את זה לבד.
אני לא האשמתי אותם. נכון. אני לא מאשים אותם.
כל זה לא בגללם.
אני לא מאשים אותם, אני מאשים.
אבל
א', את זה שאולי, אני לא יודע, אני לא באימונים, אולי הם לא מספיק טובים, ובאמת רובי קין צודק, ולא צריך להשתמש בהם, או את רובי קין, שלא הבין שגם כשהוא מנצח, הוא בעצם מביא נקודות, הוא ממשכן את העתיד של העונה שלו. כי אין כזה דבר שאף אחד לא נפצע, ואין כזה דבר שאתה לא צריך, אתה צריך שחקנים עם ביטחון.
אנחנו יודעים שרובי קין לא מאמן מנוסה, אוקיי? והוא לא יודע לנהל סגל בצורה מספיק טובה, וגם לא לנהל משחק בצורה מספיק טובה, ואתה רואה את זה לא מעט פעמים, ולא ראית את זה לא מעט פעמים בעונה הזאת, מבחינת החילופים שלו, ובאמת מה שהוא עשה בחילוף הראשון כבר, זה הרגיש לכולם בלי יוצא מן הכלל, ומי שיגיד שלא, אז הוא משקר או שלא מבין, זה הרגיש שזה הולך למקום לא טוב, מההתחלה, מהחילוף הזה, ועל תחושות, אתה יודע, עם תחושות אי אפשר להתווכח, ראינו, אמרנו, ניתחנו, וכשכבר מגיע ה-2-0, ושהכל הולך הפוך, ושהם סוגרים אותך נחום, ושאתה מנסה להניע בפעולות, אתה יודע, במשחק קצר, במקום משחק ישיר, בלי לקחת סיכונים, אז זה מה שקורה, ואז זה מגיע שער בדקה, בתוספת הזמן של החצי השני, של החצי הראשון, 45 פלוס 3, ממש אחרי איום ראשון של מכבי, איום ראשון למסגרת, בתוספת הזמן של החצי הראשון, ערן זהבי שם,
עוד
שם מחצי דונם בדיוק, ואז הם מייצרים מתפרצת, שוב, על פודנסה, מקבל שוב את הימנית שלו מעידו שחר, בפעם הלא יודע, לא יודע כמה, בקלות הוא עובר אותו, ואז הייתה את התנועה הזאת של אלקאבי, שהוא הולך לרחוק, הוא נכנס לרחבה, הוא הולך לרחוק, רביבו מזהה את זה, הוא רואה אותו עם הפנים, במקום להמשיך איתו, לתת לו את המגע, להפריע לו, גם סבורית, ראה אותו לפני, לא נדבק אליו, שומרים אזורית, דווקא איפה שצריך להידבק לשחקן, לא נדבקים, ואז קיבלת גם את השלישי, 3-0 מחצית, עוד פעם, בעיניי לא היה לי ספק לאן זה ילך. עכשיו מה העניין, אתה פותח את החצי השני, ועדיין תחשוב שעד עכשיו עדיין עודן להם יתרון,
מבחינת המפגש. עד עכשיו טקו, אפשר, עדיין יש על מה לשחק.
בדיוק, ולי הרגיש שדווקא הם עלו לחצי השני אולימפיאקוס, במין כאילו הממש להם אמר להם.
תירגעו טיפה.
לא, 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 הפוך, אתם, הוא לא יגיד להם את זה בחיים. מאמן יגיד, זה היה נראה כאילו הם נרגעו, נכון, אז מה אתה אומר בפועל כדי שזה יקרה, כדי שבאמת אתה רואה אתם יותר רגועים? יופי, אתם מצוינים, אין עליכם, כל הכבוד לכם, אתם אדירים. אוקיי? ואז השחקנים וואלה, אנחנו עושים את העבודה שלנו טוב, במקום לדרוש מהם עוד. אוקיי, ככה זה היה נראה לי. אז לא הייתה את הדרישה, ודווקא מקבי כן הצליחה, אתה יודע, לייצר את הפנדל הזה, מצב, אתה יודע, שממש פעולה אישית של גבי. הם תקתקו
דרך האמצע. אחרי הפריצה שם של אושר דוידה, ואז רוי רביבו, עבודה יפה.
הם תקתקו יפה, אבל בסופו של דבר פעולה אישית אדירה. אוקיי, פה אתה יכול לנתח בבית הסוף, כי פעולה אישית הדריבל שלו היה נפלא של גבי, שחט שם את הפנדל כמו שצריך, הרן זהבי סיים את זה יפה, ו3-1, ושוב אתה בסוג של יתרון, ביתרון, אתה יודע, מבחינת שני המשחקים.
ביתרון אתה
עולה. אבל במומנטום אתה יודע שזה לא בטוח הולך לשם, כי ראית מהקבוצה הטובה יותר, ממש לאורך שני המשחקים אפילו. אוקיי, עד אז. והיה לך גם לא מעט עיבודים שם דרך האמצע, נגיד אפילו המצב של אושר דוידה כזה מוביל כדור על ה-60 מטר, פתאום הוציא רוחב, עוד פעם אפשרות למתפרצת, הם הגיעו לא מעט מצבים שהם הגיעו לאזור קו הרוחב, והרוחב לא עבר להם טוב, הם היו כאילו באזור, זה לא הספיק, ועד הדקה ה-65, ממש כמעט 10 דקות אחרי השער שלך, אורטגה, המגן השמאלי, אחרי שהם תקפו מימין, מקבל את הכדור, אף אחד לא נותן לו פרס, דן ביטון סוגר לו את הפס מולה.
כן, הלך ישר למסירה, זה שיגע אותי.
אבל לא רק שהוא הלך ישר, אתה אמרת נכון, הוא הלך ישר למסירה, אבל רחוק מדי. צמד אליו, סגול לו את השמאל.
ואז תגנוב חצי רגל למסירה.
בדיוק.
אבל הוא יצא קודם למסירה, נתן לו את המטר.
נתן לו את האפשרות לצאת, הוא היה חופשי.
מה שקרה ברחבה, אני חייב לעצור אותך פה, סבורית הוא שחקן כדורגל מהגדולים שהיו במכבי תל אביב, כזר. אבל בשנה, שנה וחצי האחרונות, הוא מזייף.
בעונה הזאת.
לא, גם בעונה שעברה, אני מצטער, גם בעונה שעברה. גם
במיוחד בעונה הזאת.
מזייף בהגנה. עכשיו, אני לא יודע אם זה ירידה ביכולת או ירידה בחשק. יכול להיות שאחרי שאתה עובר הרבה שנים את אותם חוויות עם אותו מועדון, יכול להיות ששחקן צריך ריגוש חדש.
אני חושב שזאת.
אבל הוא פשוט עזב, ירידה, הוא עזב את אלקאבי.
ירידה ביכולת פשוט.
הוא היה איתו והחליט שפתאום זה לא מתאים לו להמשיך ללכת איתו עד הסוף, ולשחקן ברחבה צריך להיצמד. ובראבו אל קאבי, גול גדול.
קודם כל הוא עשה פעולה גדולה, שוב, עוד פעם, הוא הולך לרחוק בחוכמה, הוא יודע שקו הגנה תמיד בק לאזור של השחקן שמוביל כדור. זאת אומרת, אם עכשיו השחקן שאורטגה הוא בצד, אם עכשיו אתה מהצד ההגנתי מסתכל, אז הוא אמצע ימין שלך, אז כולם זזים קצת יותר ימינה. אז אל קאבי חכם, הולך לימין שלו, שמאלה של ההגנה, מגיע נכון, עכשיו סבורית, אתה יודע, כמו שאמרת,
הוא הלך אחורה
ופתאום עזר. לא, חלם. חלם, הוא ראה אותו לא, וחלם.
חלם.
וגם
חלם,
יוריס.
אני אומר על בן וגם, אדם שלא ראה.
וגם יוריס. החליט לחלום. גם כן. גם עזב אותו. שניהם. זה לא רק סבורית. זה גם יוריס. ומספרת אדירה. באמת אין מה לומר. לא יודע למה הגול הזה נבדק. אין לי מושג למה התמאמרו.
לא, הבנתי שזה היה מאוד גבולי בנבדל שם.
לא, זה לא היה גבולי בכלל. זה היה קל לראות את זה. ככה זה היה נראה בעיניי. זה היה פשוט. 4-1.
ארבע אחת, ומה שמחריד אותי שעד הדקה הזאת ועד הרגע הזה רוביקין היה כנראה מרוצה ממה שהוא רואה, כי חוץ מהחילוף הכפוי של דן ביטון לא ראינו שום דבר. עכשיו אני לא יודע אם לוקאסן היה לספסל, חושב שהוא, אני רוצה להאמין שהוא קשיר לפחות למחצית, והיה לדעתי צריך להיכנס כי ההגנה הייתה במצב מזעזע, גם מבחינת הביטחון שלה, וגם מבחינת העוצמות הפיזיות, יכול להיות שהוא יכל להתמודד יותר בכדורי הגובה, שבאמת אולימפיאקוס עשו את זה כבר במשך שני משחקים האלכסונים עם אלקאבי, וקרצב, אני לא מבין את הסיפור. אני לא מבין את הסיפור. באמת, שחקן.
אני גם לא מבין. גם מבחינת הנוכחות גם.
וראינו אותו גם בנתניה, נוכחות טובה, ביטחון טוב, הוא גם מגיע נקי, ברגע שקבוצה חוטפת 3-0 במחצית, הוא כשהוא מגיע מהספסל, הוא מגיע עם אנרגיות נפשיות אחרות למשחק. הוא יכול להכניס משהו חדש, במקום אלה שמגיעים עם המשקולות עליהם. והוא לא משתמש בו. וגם אז הייתה לך עוד מתנה. עוד מתנה, אולימפיאקוס החליטו לחלק לך אושר דוד, אז רק שם כדור מדהים לרחבה, לדור פרץ, ממטר רק תיגע בכדור.
כן, אבל גם להם היו עוד החמצות.
לא, ברור, אבל אני אומר, אנחנו מסתכלים על המתנות שלנו,
אבל
אם שם עוד הייתה ההזדמנות האחרונה שלך לגנוב את המשחק, וברגע שדור פרץ לא פגש את הכדור הזה, אני הבנתי.
אני דווקא אחרי השער שלך, הרגשתי שכאילו מכבי עשתה טעות שנתן גול, עדיף שהיה נגמר 3-0. כאילו בואו נמשיך, הם רדומים קצת, אחרי ה-3-0 שלהם, בואו נמשיך.
ולקראת הסוף.
בדיוק, אבל בלי כל קשר, כל סוויץ' בעיבוד. אם מכבי תל אביב הייתה טובה מאוד נגדם בסוויץ' בעיבוד, כי כאילו הרוויחה הכל ראשון, הייתה ראשונה לכל כדור, ואתה ראית במשחק הזה את אולימפיאקוס לוקחת ממש כל מאבק. כל מאבק היא ראשונה, אתה ראית את נפלות נכונה, כאילו הם היו ממש חדים במשחק, היו ערניים לכל פעולה, ומכבי במאבקים, דעתי, אם אתה
בפעם אחת אולימפיאקוס את כל ההיסטוריה שלהם הישראליות.
בדיוק. פעם ראשונה שהיא נצחת בפלייאוף, קבוצה ישראלית.
אבל אתה יודע, בדרך כלל הישראליות מסיימות את המשחק השני במשחק ביתי.
נכון.
במשחק, הניצחון הגדול של הישראליות בדרך כלל מגיע במשחק השני נגד אולימפיאקוס.
עשית ניצחון גדול בחוץ, עכשיו מגרש ניטרלי, אז אתה לא תגיד על זה בית, אבל עדיין, מגרש ניטרלי לא ציפית לקבל 6.
אוקיי? אף אחד לא ציפה לקבל 6.
וגם לא 4 ב-90 דקות. אז כאילו, אתה יודע, סגור את המשחק נכון, אל תיקח סיכונים. באמת, זה בעיני היה אמור להיות הרבה יותר נכון והרבה יותר קל, אבל עשו את זה באמת קשה. שוב, זה מה שנראה, זה מה שנראה לנו מפה. ודיברנו על סוויץ' בעיבוד, חוץ מזה דיברת על ההחמצה של פרץ, דקה 90 היה מצב מצוין ליובטיץ', יכל לסיים שם את המשחק, תוספת זמן, יובטיץ' משהו לא, תחשוב שזה שחקן שעולה מהספסל, יובטיץ' בעיניי, אתה יודע,
ההבדלים
אתה זוכר, הוא היה כוכב על בפיורנטינה בשנות ה-2012, 2013,
היה כוכב. לא מזמן, לא מזמן.
לא, זה קצת יותר מדי הזמן, אבל שוב, כל נגיעה שלו בכדור זה אומנות, אז איך שמתחילה הערכה, יובטיץ'.
אבישי כהן, שם בודנסה, עוד פעם כן. עובר גם את אבישי כהן.
יובטיץ' כובש, אבל כל זה קרה אחרי ארוך מההגנה שלהם על בודנסה שוב, הפעם אבישי כהן עושה אותו, מכשיל אותו, ופה הייתי, מבחינת רובי קין, דיברנו על החילופים, דיברנו על דברים, אוקיי, לא נגענו באבישי ספציפית, אבל הייתי מצפה ממנו שהוא רואה גם עוד נגד עידו שחר, שבודנסה כל כך קל לו, מול עידו שחר, אוקיי, והוא כל פעם מצליח כן לעבור אותו לימנית. הדרישה א' ב' מבחינתי הייתה צריכה להיות, זה לא שעכשיו אחד על אחד ולך איתו עכשיו לשירותים, שזה מה שהיה. זה עכשיו אחד על אחד, כביכול, אבל לא, אני רוצה 2 על אחד, אני רוצה שגם אתה, וגם מי שאיתו, דן ביטון, דוידה, לא משנה מי בצד הזה, 2 על אחד עליו. תמיד שהכנף יקבל אותו. שחרר לי את עידו שחר אחורה. לא רוצה שהוא יקבל אותו. אתה מבין? קח את הקו הגנה, את הקו קישור עוד אחורה. קח את הקו קישור שהוא יקבל את ההתקפות. לא, שהקו הגנה יהיה צפוף אליו ברמה של 5-10 מטרים.
אני עדיין חוזר
ופה הייתה הטעות.
דן ביטון, זה לדעתי לא היה החילוף הנכון, וזה בלי קשר לאיכותו של דן ביטון כשחקן. בסיטואציה הזאת,
מבחינת העוצמות אני מסכים, אבל גם ההוראות. כי גם מבחינת ההוראות, אוקיי? עכשיו, אם ההוראות של קין היו, לא משנה מה, כל הקו קישור מקבל את ההתקפה שלהם, באמת ברמה כזאת, זאת אומרת הכנפיים שלך לא מעניינתי עכשיו רק מה המגן שלהם, מעניינתי שהכנף שלי לא יקבל את המגן, שיקבל את הכנף שלהם, שחרר את הקו הגנה עוד אחורה, שחרר הכל טוב, ואז שלא יהיה את השטחים הללו, שלא יהיה את האחד על אחד הזה, זה מה שמבחינתי גמר לך את המשחק, ודיברנו על יובטיץ', שמענו, זה מתחיל מהכדור ארוך, מצב נייח, ההכשלה הזאת של אבישה שניסה למנוע ממנו את הכניסה לאמצע, ועזוב שאתה יודע הרמה הייתה קצרה של איך קוראים לו, מי זה היה שם שהרים את הכדור פורטוניס הרים את הכדור, יצא לו קצר נחת ליובטיץ' נתן שם בין הרגליים למשפטי, עוד שער שהוא יכל לעשות הרבה יותר, אני חושב שמשפטי גם לא המשחק טוב בלשון המתה, ואז בדקה ה-103 של ערבי כובש, עשה שם 6-1, אחרי שמסור שם עם הדריבל הנפלא, אחרי שהוא קיבל עומק נפלא מיובטיץ', עבר שם את כולם, רוחב ללערבי, 6-1, באמת, זה היה באמת קצת מביש.
המרוקאים חגגו עלינו.
כן, היה קצת מביש. אמרת, התבוסה הכי גדולה של מכבי אי פעם, פעם ראשונה של אולימפיאקוס עוברת יריבה ישראלית בנוקאוט.
ההיסטוריה
התפספסה. יותר מדי ליום אחד, לערב אחד.
נזכיר שאם מכבי תל אביב הייתה מנצחת בעקבות הטקו של מכבי חיפה, אז בעוד שנה היו שתי נציגות ישראליות במוקדמות ליגת האלופות, עוד נציגה בליגה האירופית, שזה כמובן משפיע באופן ישיר על מכבי תל אביב, כי ברוב העונות היא תסיים או ראשונה או שנייה.
ואני רוצה,
כאן בישראל.
נכון, ואני רוצה שוב לחזור לעוד משהו אחד למשחק ועוד לחילופים. כבר הכנסת את קיקו ואת יונתן כהן. למה קיקו בימין ויונתן כהן בשמאל? למה? אתה עכשיו חייב לתת גול, אתה צריך שחקנים עם אופציה לתת גול, אוקיי? שקיקו יהיה בשמאל, שאוכל להיכנס פנימה עם הימנית שלו, החזקה לתת גול, ושיונתן יכול עם השמאלית שלו לתת, אתה חייב עוד שחקנים עם אופציה לגול. זה לא יכול להיות שהשניים האלו משחקים הפוך. כאילו עכשיו הם חושבים הגנה, 6-1, 6-1, הפוך. אני באמת לא יכול להבין את זה.
הדבר היחידי שאני יכול לחשוב שהוא ניסה לעשות זה שהם יכניסו כדורים מהאגפים וטורג'רמן וזהבי יחכו באמצע, אבל
וזה שבכלל שטורג'רמן משחק בקו זה דבר שאני קשה לי עם זה.
ביום הכי גרוע שלו הוא אמר מה לא עבד לי כל העונה, זה החילוף שאני אעשה.
ולא עובד, לא עבד, לא יעבוד, רק במצב של קבוצות שאתה יכול לייצר מעברים לגדה וגם לא יצרת שום מעבר, לא שיחקת לעומק בכלל, זה באמת היה משחק לא טוב, נורא.
זה נותן דריבל אחד במשחק, דור טורג'רמן בדרך כלל עושה באגף, זה אומר, וואה, הנה, יש בזה פוטנציאל.
לא, לא.
וזהו, ולא יוצא מזה כלום. שם זה נגמר, שם זה מתחיל ושם זה נגמר.
אני רואה את זה כחסר תכלית. אם אתה רוצה להוציא ממנו משהו, שים אותו בחוד, וגם הוא צריך לעבוד על המיקום שלו, הוא מהיר, הוא טכני, הוא פוטנציאל, אבל אם כבר הוא חלוץ וצריך עדיין לשדרג את המיקום שלו בקו שמאל, זה לא התפקיד שלו, לא שכנעו אותי אחרת.
ובסופו של דבר אמרנו, מכבי תל אביב מסיימת את הדרך שלה באירופה, עונה היסטורית שנגמרת בטעם מר מאוד, אבל היא מסיימת אותו...
חשוב שלא עברת את החצי מחצית. אני לא זוכר את מכבי עוברת החצי עד התוספת זמן, ואז קיבלת גול מזה. ואז קיבלת גול מזה, לא עברת את החצי. אני לא זוכר שמכבי עברו את החצי. באמת, ברמה כזאת. קבוצה אחת הייתה למגרש.
מחצית הראשונה מאוד הזכירה לי את המפגש הראשון מול גנט, שגם שם המכבי תל אביב לא תקפה ולא עשתה שום דבר, אבל זה היה ברמת ביצוע הרבה יותר ירודה, מול גנט ההפסד אני מדבר, לא ה3-1. זה המשחק היחידי שראיתי את מכבי כל כך, מה שנקרא אימפוטנטית מבחינה התקפית.
מסכים.
מאוד מאוד הזכיר לי. מכבי תל אביב הולכת הביתה לעיני הבעלים מיץ' גולדר, ואחת השאלות שקפצה לי הרבה מאוד בטוויטר לקראת הפרק הזה, הייתה האם מיץ' גולדר צריך לפעול, להחתים את ברק בחר, לעשות כזה מהלך כזה או אחר, אז אני רק אגיד לפני שאתה תיתן את התשובה שלך, אני ישבתי כאן לפני חודש ואמרתי כבר אז, רובי קווין צריך לסיים את העונה, עד עכשיו הוא עושה, למרות הדברים, עונה טובה, הוא עושה היסטוריה באירופה, עם הטעם אמר של זה, הוא מוליך את הליגה, הוא זכה בתואר היחיד שהוא התחרה עליו, אבל מכבי תל אביב צריכה מאמן יציב לאורך זמן, ולכן גם אמרתי, רובי קין יכול לסיים את העונה, צריך לסיים את העונה, אם יש אפשרות להחתים את ברק בחר מתחילת העונה, לכמה שנים לבנות משהו פרש, זה משהו שמכבי תל אביב צריכה לעשות לדעתי.
כן, תשמע, רובי קין זה מאמן שאם אני מנתח, אתה יודע, מההתחלה ועד עכשיו, אז הוא מתקדם, הוא משתפר, וזה דבר טוב, שהוא במגמה טובה, אבל הוא מתגלח עליך, יש לו עדיין הרבה טעויות, והרבה דברים שעדיין הוא לא תיקן, כמו הקו האחורי, כמו הסגירה של הרגל חזקה, כמו ההתמודדות עם הארוכים, כמו הכניסות של המגנים לאמצע, אבל הוא גם עושה הרבה דברים, אתה יודע, שאפשר לראות כן לטובה, לא היום, אוקיי, לא, בוא נוציא את היום, מבחינת הנעת כדור, פתאום האופציה לעומק, השני שחקנים על כל אגף, 4-3-3, זה דבר שלא ראינו הרבה זמן במכבי תל אביב, אוקיי, ולכן אני לא אומר שהכל רע, יש גם דברים טובים, והקבוצה הזאת לא נגמור אותה, הרי מקום ראשון, והיא צריכה לקחת אליפות, אוקיי, אם אנחנו עכשיו נתח את הכל, איך שהם הגיעו למצב הזה, העונה, ועם מילסון כשהוא קשיר, ואין סיבה שלו, כי אם יש לו בסך הכל רגל עץ, אז יכול להיות שלא במשחק הבא, אז אחרי זה כן, אבל מכבי תל אביב, איך שאני רואה אותה, העונה, אין סיבה שהיא לא תסיים כן עם אליפות, אוקיי, אני כבר אומר את זה, אבל זה לא הולך להיות פשוט, יש לה ריבה מאוד חזקה, ואם הוא לא ייקח, נכון, ואם הוא לא ייקח את האליפות, אז אני לא חושב שהוא יישאר במכבי תל אביב.
כן, בכל מקרה אנחנו מסתכלים קדימה, מכבי תל אביב אמרנו בנסיבות שנוצרו, מסיימת את הקמפיין בצורה שתשפיע עליה כנראה, ותקשה עליה במשחק ביום ראשון נגד הפועל חיפה, יריבה מהקשות שיש לנו בליגה שלנו, משחק צמרת, מקום שלישי בליגה, מכבי תל אביב מבחינתי חייבת לנצח את המשחק הזה, כי יש חשיבות, מכבי הבטיחה את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, וראינו עד עכשיו שמי שמסיימת את העונה הסדירה בישראל במקום הראשון, היא לוקחת אליפות מהסיבה הפשוטה שיש לה במחזור הראשון את הקבוצה במקום השישי, ומיד אחרי זה היא מארחת את הקבוצה במקום השני. בדרך כלל אם אתה נותן שני ניצחונות במשחקים האלה, אתה פשוט גם משיג פער נקודות מאוד גדול, וגם שובר בצורה כזו או אחרת מנטלית את היריבה שלך. אבל בין לזה לבין מה שיש לנו נגד הפועל חיפה בלי מילסון כנראה, ועם זה שהקבוצה נוחת, מסיימת משחק רק בשישי בלילה, זאת אומרת, אני לא יודע אפילו אם תספיק לעשות משהו חוץ מאימון שחרור לפני המשחק הזה, יש לנו גם 8 שחקנים שזומנו לסגל של נבחרת ישראל הבוגרת, עוד 4 שבסטנדביי, ולא מורשים, או לא אמורים לקחת חופשה בזמן הזה, ולמכבי חיפה יש 3 שחקנים ישראלים בסגל של נבחרת ישראל הבוגרת,
ועוד כמה זרים, וגם
צעירה,
בדיוק.
אבל בעניין הזה, בנוער. מכבי תל אביב נוצר לה עומס הרבה יותר גדול ממכבי חיפה, כי הסגל שלה עד עכשיו מושתת בעיקר על ישראלים.
נכון.
וצריך לראות איך מטפלים את זה קדימה.
נכון, אבל בוא, אם אנחנו עכשיו נסתכל על היריבות של מכבי תל אביב בליגה, אתה הזכרת את מכבי חיפה, אבל אין עוד פודנס שיעשה לשחר מה שהוא עשה לו היום. אין קבוצה כזאת שיהיה לה את הכלים האלה, אתה מבין?
יש אחת. לא פודנסה, אבל יש אחת.
אין פודנסה.
חלאילי ואת רוי רביבו.
חלאילי לא בצד הזה. חלאילי לא בצד הזה. אני מדבר על...
יש איכויות לקבוצה.
אני מדבר על החולשה שלך. עכשיו, ברגע שכבר רובי קין, אני חושב שהוא... אני רוצה להאמין שהוא הבין מה לעשות נגד מכבי חיפה, כי הוא הבין את זה בגביע הטוטו, ואז אחר כך זה פשוט לא התחבר לו נכון במשחק שלאחר מכן. אבל יש אפשרות, אתה יודע, זה לא עכשיו שהוא לא יכול להתמודד עם מכבי חיפה, זה שהם לא הצליחו לנצח העונה, זה נכון. אבל אם אתה מסתכל על כל היריבות, בסופו של דבר זה כן תלוי במכבי תל אביב, ואם היא תשחק כמו שהיא שיחקה עד עכשיו, אז לא עכשיו צריך להוריד את הראש, כן, קיבלו שישייה, כן, זה גומר אותך מנטלית, זה מפרק אותך, אבל אם עכשיו יבואו על המשחק נגד הפועל חיפה, וישימו את הכל בצד, וינצחו את המשחק, אז אתה יודע, זה, הם התקדמו, הרי החיים והספורט והמשחקים הרי חזקים מהכל, זה לא משהו שיכול פתאום לייצר. ולכן לא צריך עכשיו, אתה יודע, לסיים את הסיפור של מכבי, העונה, כן, קטסטרופה, כן, מכה חזקה, אבל בסך הכל, אוקיי, לא, הם לא לוקחים עכשיו את הקונפרנס. לא לוקחים את הקונפרנס, אתה יכול להרים גבה.
יש דרך, לקונפרנס לא יקרו, נכון. זה בוודאי, יש דרך לסיים.
רגע, אם עכשיו הם מקבלים 2-3 חתיכות, אוקיי? במשחק הראשון. ואז במשחק השני הם מקבלים עוד איזה 2-3 חתיכות. אז אתה אומר, בסדר, אני מבין, קבוצה הרבה יותר טובה. זה שהם ניצחו את המשחק הראשון בצורה הזאת, אני מסכים איתך, את המשחק הזה הם לא צריכים להפסיד לך, הם לא צריכים גם לעבור שלב. אבל בסופו של דבר, בסדר, זה היה נגמר, בסופו של דבר משחק אחד שהוא באמת קטסטרופה, אחד קטסטרופה, חוץ מזה, באמת, אני מסתכל עכשיו, מנסה לחפש את הצד האופטימי יותר, ואת גם, את המקום הריאלי גם, צריך להתקדם קדימה, השאלה פה, שאין לו יותר מדי ניסיון, איך רובי קין יגיב? אוקיי, איך הוא יגיב למשחק הבא?
גם השחקנים, איך הם יגיבו, ויותר מזה אני אגיד לך?
זה הרבה על הצוות.
מכבי תל אביב תגיע לבלומפילד עם האווירה הזאת, אחרי התבוסה הזאת, ולקהל יש פה תפקיד בעיניי מכריע. כי זה יכול להיות 20 דקות ראשונות שהקבוצה לא מצליחה להפקיע, או לא נראית כל כך טוב.
אם הקבוצה תיראה טוב, לא, אם הקבוצה תיראה טוב,
הקהל יגיב טוב.
נכון, אז שתיראה טוב.
אז אני אומר, גם לקהל, נניח והקבוצה לא נראית טוב 20 דקות ראשונות,
נכון.
יש לכם פה חלק עיקרי,
אבל זה לא עובד ככה.
הלחץ שנותר, ברור
שזה לא עובד ככה. אתה לא יכול לדרוש מהקהל לבוא עכשיו להגיד להם איזה יופי.
אני פה בפודקאסט שלנו, אני אומר מה הקהל יכול לעשות למען הקבוצה, ולא מה עשית בשביל מדינה.
הקבוצה צריכה לעשות למען הקהל. הקבוצה צריכה לעשות למען הקהל.
למען הקהל, ואני אומר לקהל, יש לכם פה הזדמנות במשחק הספציפי הזה, תפקיד מכריע, לעשות גם למען הקבוצה, למשך 90 דקות. מפתחות שלך לקראת המשחק הזה?
אז אני בוא אני אקח אותך לסיטואציה, הם עכשיו 70 דקות, 80 דקות, תורד מכבי תל אביב לא טובה, אז מה אתה חושב שהקהל יבוא ויריע ו...
לא, 70 דקות...
וישתגע מהקבוצה?
70 דקות הקהל יהיה...
גם מחצית.
אבל מחצית, אני לא חושב, אני מכיר את הקהל של מכבי תל אביב בבלומפילד, ויש רגעים שהדברים כל כך טובים, והעידוד הוא כל כך טוב, גם במשחקים שפחות הולך, ויש פעמים שיש איזה רחש שכבר מהדקה ה-12, הקהל נמצא שם בלחץ. ברור שאם הקבוצה טובה, היא מושכת את הקהל, ואז הקהל מושך את הקבוצה, וזה מעגל שנבנה.
יש פה תפקיד למאמן, שיש לו קבוצה יותר טובה מהפועל חיפה. אוקיי, לגרום לקבוצה שלו לראות יותר טוב מהפועל חיפה. זה מה שהוא צריך לעשות. זה לא, אתה יודע, משהו שאי אפשר לייצר, הוא צריך כן להוציא את השחקנים שלו מהמשחק הזה, לדעת גם לתקן מה שלא היה בסדר במשחק הזה, ולקחת לה בדברים טובים, אתה יודע, זה שאתה משחק נגד יריבה שהיא גם עדיפה לך וחושף את הבעיות שלך, זה לא בהכרח דבר רע, אתה יכול לקחת מזה הרבה דברים טובים, קח אותם, תלמד מהם, תהיה יותר טוב מהדבר הזה, תלמד לאבא, ותראה כמה אתה באמת יכול להיות יותר טוב נגד יריבות אפילו פחות טובות, זה באמת משהו שהוא יכול לקחת מפה הרבה דברים, זה לא עכשיו זהו נגמרה עונה להוריד את הראש, כמו שאני שומע מלא מעט אנשים, זה לא שם, מכבי תל אביב צריכה להרים את הראש ולהתקדם מעלה, אין מה לעשות, זה כבר נגמר.
זה כבר נגמר, ציון שלך לעונה האירופית של מכבי תל אביב?
הסיומת קצת פוגעת, הייתי, אם הם היו מנצחים היום זה היה 10, אבל אפילו, אתה יודע, טקו, הפסד של 2-0 זה עדיין ציון 10, אבל לקבל שישייה, זה מוריד את הציון ל7.5.
7.5, רק נחמיא...
כי הסיומת פשוט הייתה רעה מאוד.
הייתה מאוד מאוד מרה. רק נחמיא לאירן זהבי, שהפך לשחקן הישראלי הראשון, שמסיים קמפיין עם קבוצה ישראלית עם 13 שערים בקמפיין אחד. אז מי שהספיד את זהבי זה עדיין לא הזמן. כן, הוא צריך יותר מנוחות, כן, הוא צריך יותר עזרה מהחברים שלו לסגל, אבל לאירן זהבי זה כוכב כדורגל. ונתן עוד עונה אירופאית גדולה, שם שמוכר כבר בכל העולם, ואנחנו מקווים שמכבי תל אביב תדע לקחת את הדברים האלה קדימה, משהו נוסף שתרצה להוסיף?
לא, יש לך שאלות מהבית למי שרצה לשאול.
אז עכשיו אני אפתח את השאלות מהבית שלנו, מהמאזינים שלנו, שרובם חזרו בדרך כלל, לענייני רובי קין להתפטר, לא להתפטר, ואני לא חושב שזה בכלל נמצא במקומות האלה.
לא, ממש לא.
בעיניי לפחות. שואלים את השאלה שאנחנו כבר דיברנו עליה, עד כמה העובדה שלא הגיע מחליף למסון בחלון ינואר הייתה קריטית היום, אז אנחנו אומרים שהיא אקוטית מאוד. שאלה על ברק בחר יכול לעשות חימום בקריאת שלום, אנחנו לא שם עדיין.
או תגיד מה שאלו שאנחנו לא דיברנו, שזה יותר מעניין.
שואלו את הדבר הזה, אורן תמיד אמר לנו שהלחסונים ללא כתובת לא נותנים שערים, איך לעזאזל אולימפיאקוס עשו לנו את זה כל כך הרבה פעמים באותו משחק?
זה קרה פעם אחת עם המספרת.
עם נכון? המספרת, כן.
קרה פעם אחת עם המספרת. תשאל את צבורית ואת יוריס, למה? במקום שההגנה שהיא עם הפנים שזה קל לתקוף את זה, אז אתה ראית אותם חולמים, לא סתם אמרתי שהם חולמים, כי כשהכדור מגיע באלכסון, קו הגנה הרי האידיאל זה לבוא, אתה יודע, לתקוף את הכדור. אז ראית שהכדור כן מצליח להגיע בין קו ההגנה לשוער בשטח לא שטח, התנועה של לקבי הייתה הרבה יותר טובה מהם, הם חלמו שם, וזה כן, זה, שוב, זה לא שאי אפשר לתת ככה גול, אפשר, שאל את ג'ירו נותן ככה לא מעט גולים, אבל יש שחקנים מסוימים שיודעים לתת ככה גולים, עדיין להגנה יש יתרון משמעותי כשהכדור הזה מגיע, היום ההגנות קל להן להתמודד עם האלכסונים פנימה, קל להן, זה שזה נכנס, כן, זה נכנס, פעולה גדולה של לקבי, גם הרמה הייתה טובה, אבל ההגנה שלך חלמה.
ההגנה שלנו חלמה,
כן.
ואני חושב ששנה הבאה, אחד הדברים העיקריים שבן מספורט יצטרך לעבוד עליהם בקיץ, זה בלם טוב למכבי תל אביב, אני לא יודע עם המלחמה, מה אפשר, אם אפשר, איך אפשר.
יהיה לך קשה.
הוא יצטרך למצוא את הפתרון שלו לדבר הזה, או שרז שלמה יפתיע את כולנו לטובה ויחזור מהפציעה ונגלה שחקן אחר לחלוטין שחזר מחול, עד עכשיו זה לא היה נראה ככה. תודה רבה, אורן קדוש.
תודה לך, איך היה לך?
היה לי... אני רוצה להגיד כיף, אני נהנה מאוד מהפודקאסט, אני אוהב את הפודקאסט מאוד בכל פעם שאני מגיע. הערב היה קצת עצוב, אבל גם אנשים צריכים פרופורציה בחיים, ברשותך. אתמול סבתא שלי הלכה לעולמה בגיל 88, סבתא קרמלה היקרה, ואנחנו לא נתחיל להיות כאן עצובים, אני רק אגיד לך שסבתא קרמלה הייתה בן אדם מאוד מאוד מיוחד. היא תמיד ראתה את הטוב ותמיד את השמח, והיו לה חיים לא פשוטים, חיים שהיה בהם הרבה סיבות, לא להיות שמחים, ואתה לא יכלת לתפוס אותה אף פעם לא שמחה ולא מאושרת. ויש לי בן אדם אחר במשפחה שהוא בדיוק הקיצון השני שלה, שכל דבר רע לו. ואני רק מבקש מכם דבר אחד מסבתא שלי קרמלה, תהיו סבתא קרמלה, תראו את הטוב שבבני האדם, תקיפו את עצמכם באנשים טובים, כמו שרז ואורן עושים כאן בפודקאסט הזה, וכשאתם מקיפים את עצמכם באנרגיה חיובית, יש לכם שותפות בחיים שמרימה אתכם למעלה, נותנת לכם להגיע למקומות גבוהים, ואתם רואים רק את השמח, וגם בהפסד הזה של מכבי תל אביב, שהוא היה מאוד מאוד קשה וכואב וצורב, תזכרו שהייתה עונה אירופית היסטורית למכבי תל אביב, שמינית גמר בפעם הראשונה בהיסטוריה של הקונפרנס ליג, פעם ראשונה שאני זוכר, אני חושב קבוצה שמסיימת מקום ראשון בשלב הבתים, קבוצה ישראלית, יש הרבה מאוד זיכרונות טובים מהעונה הזאת, יש עוד הרבה מאוד דברים להתחרות עליהם, הקבוצה שלכם במקום הראשון בטבלה, היא זכתה בתואר היחיד שהתחרתה עליו השנה, יש דברים טובים, תהיו סבתא קרמלה.
נכון, וגם מה שכביכול שאתה אומר לא טוב, ושמי שרואה אותה לא טוב, זה לחשוב איפה לשפר, איפה להיות יותר טוב, זאת גישה קצת שונה, ואני משתתף בצערך.
תודה רבה. לילה טוב, חברים.
כל טוב.